טוב, רק אם ככה זרק את ההשכרה על הפסוק שדיברנו באמת, אז דיברנו כן, שפרישות זה בעצם תוספת של מגבלות ואישורים מעבר למה שמחויב בהם כל אדם מישראל, ואותו אדם שמגיע למדרגה הזאת הוא מכיר באותם דברים כרע ממש, הוא לא עושה את זה סתם מתוך מזוכיזם או שנאה עצמית, וזה רע גמור מבחינתו, בדיוק כמו שאצלנו הדברים שכל ישראל מחויבים בהם ואנחנו חושבים אותם כרע גמור, כך אצל הפרוש זה כך. וכמובן אמרנו שכל דבר הוא צריך להיות מתוך שיקול דעת, מתוך מה שמתאים למדרגתו כרגע, ואמרנו שיש שלושה עניינים כלליים שבהם נוגעת הפרישות: פרישות בהנאות, פרישות בדינים ופרישות בחברה. ראינו את הדברים האחרונים של החמקל, כן, שהפרישות בהנאות, כן, היא בעצם פרישות בכל הדברים שהם קשורים למאכלים, לשינה וכו'. כן, בסופו של דבר, אחרי הפרישות, אדם, מה שנקרא, התוצאה של המדרגה הזאת של הפרישות, זה שאדם מגיע למצב כזה שהוא הקטין עד למינימום את המגע עם העולם החומרי, על פי טבעו ותכונותיו. כן, וזה מה שהדגשנו, אנחנו לא יכולים להעתיק מושגי פרישות מאדם לאדם. כן, יש אחד, נגיד, שכך וכך שעות שינה אצלו זה פרישות, ויש אצלך, זה מותר. זה תלוי בטבעו הגופני והנפשי. כן, יש אחד שכך וכך אכילה בצורה כזאת זה פרישות, ואצלך זה מותרות. בקיצור, הצורה שבה הדברים יבואו לידי ביטוי בפועל היא אינדיבידואלית, כל אדם באופן אישי, אבל בסופו של דבר התוצאה היא שהוא הקטין עד למינימום על פי טבעו ותכונותיו את המגע עם העולם החומרי. כל זה מתוך הכרה, לא מתוך מזוכיזם. מתוך הכרה, כן, פירושו שמתוך שכל הוא מבין שהדבר הזה מפריע לו, והוא יודע שעכשיו הוא, אחרי כמו שאמרנו, מחשבות, מה התועלת, מה... זה דורש הרבה הכרה עצמית, הרבה הבנה של מבנה המציאות, עד שאדם יכול להכריע בעניינים מהסוג הזה. כי זה הרבה יותר קשה מאשר אדם קיוט. אדם קיוט בעצם עשו לנו את העבודה. כי אדם קיוט אתה בעצם צריך ללמוד שולחן ערוך, ללמוד דברי חז"ל, ונכון שגם שם כדי ללמוד את הדברים ולהבין אותם אתה גם צריך להתפתח, אבל בעצם הכל כבר כתוב או הכל נמסר, לא משנה, חלק בעל פה, חלק בכתב. אנחנו צריכים, בוא נאמר, לקחת את הספרים ולצריך ללמוד. אבל בפרישות אין לך איזה שהם דברים שהם... אתה יכול להגיד את זה אני חייב, את זה אני לא חייב, זה כבר שולחן ערוך חמישי. זה כבר יותר קשה, מצריך הרבה יותר יכולת והרבה יותר הבנה. כן, אז ראינו בדרך קניית הפרישות, אז ראינו את התיאור שהרמח"ל מתאר, זה בסך הכל כל ההנאות, זה איזה מין ככה מעבר של המזון לפה, כולה כמה שניות, וזה אתה מוכן לתרוח כל כך הרבה. כן, אז אומר הרמח"ל, הוא שר כל ההנאות שבעולם כמו כן, נגיד שינה, אני יודע, דברים אחרים, אילו יתבונן בהם יראה שאפילו הטוב המדומה שבהם איננו אלא לזמן מועט, והרע שיכול להיוולד מהם קשה וארוך, עד שלא יאות לשום בעל שכל לשום עצמו בסכנות הרעות על רווח הטוב המועט ההוא, וזה פשוט. כן? וכשירגיל את עצמו ויתמיד בעיונו על האמת הזאת, הנה מעט מעט יצא חופשי ממאסר השכלות, אשר החומר עושר אותו בו, ולא יתפתה מפיתויי ההנאות הכוזבות כלל, אז אם אז בהן וידע שאין לו לקחת מן העולם אלא אחרי כמו שכתבתי. זאת אומרת, אומר הרמח"ל, מה הדרך של לרכוש את הפרישות? זה פשוט הרבה הרבה להתבונן על הבעייתיות שיש בהרחבת המפגש עם העולם החומרי מעבר למינימום הנצרך. וזה צריך הבנה, כן, צריך התבוננות, לחשוב על זה הרבה. וכמו היום יש הרבה ספרים שיוצאים על לדוגמה דרכים שונות של אכילה. זאת לא לאכול את כל מה שמציע הסופרמרקט ככה בלי לדפוק חשבון, נקרא זה במילים שלנו, אלא תעשה לעצמך תפריט שהוא מזין ותאכל את המאכל הזה עכשיו, את המאכל ההוא. בקיצור, פילוסופיה שלמה על האכילה, באופן שהאכילה תהיה אכילה שהיא מבריאה את הגוף ולא גורמת לו חולאים. אז הרבה אנשים שצריכו להגיע למה שנקרא לאכילה כזאת שהיא ודאי רצויה, זה תהליך ארוך. כן, הם לא עושים את זה בגלל הפרישות, לא מפריע להם החיבור אל העולם החומרי, הם עושים את זה מטעמי בריאות ולפעמים מטעמי אסתטיקה. הם חושבים שזה זה יפה ושנן זה לא יפה. בסדר, ככה היום חושבים, פעם חשבו הפוך. טוב, אבל לא משנה איזה טעמים הם עושים את הדבר הזה, הפרוש יעשה את זה מהטעמים של הפרישות. אין צורך בחיבור רב מדי לעולם החומרי, צריכים להקטין את זה עד ימים, אבל זה לוקח הרבה הרבה זמן לאדם עד שהוא משכנע את עצמו שזה כך. כלומר, עד שהוא משוכנע שכנוע פנימי עמוק כדי שהוא יצליח להתגבר על דחפים ועל תאוות. הרי זה לא קל. מה גורם לנו לרצות יותר מאשר מה שצריך? יש לנו דחף לזה. כן? הרבה פעמים תראו, נגיד אתם מגיעים לאיזשהו מקום ואתם יש לכם איזה פיתוי של משהו שאתם יודעים שזה ודאי לא בריא לאכול אותו. אני יודע, לא בריא לשתות משקאות שיש בהם הרבה סוכר, או לא בריא לשתות נס קפה, כוס חמישית ביום. ואנשים שותים את זה, כי יש להם דחף לשתות את זה. עכשיו, אתה צריך שהשכנוע העצמי הפנימי יהיה כל כך גדול, שאתה צריך להתגבר על תאוות, זה לא קל. זה לא קל. אמרנו, זה כבר בנקיות יש תוך בזה, אבל בנקיות זה ליצור רמה יותר נמוכה של התגברות מאשר פה. פה ההתגברות צריכה להיות מוחלטת, עד המינימום הנצרה. כן. אז מה הוא מפסידי הפרישות? והנה, כמו שהתבונן על זה, הדבר גורם קניית הפרישות, כך צריך אותו, מפסיד אותו. כן, אם אדם לא יתבונן על הדבר הזה, והתמדה בין השרים ואנשי הגדולות, הרוטפים אחרי הכבוד ומרבים ההבל. כן, כי ברוטות העיקר ההוא והגדולה היא, אי אפשר שלא תתעורר תאוותו בו לחמוד אותם. ואפילו לא יניח את יתרו שינצח אותו על כל פנים מדי מלחמה, לא ימלט ונהיה בסכנה. כשאדם מגיע לאיזשהם, נקרא לזה, איזשהם חברות של אנשים ששם המושג של הכבוד מאוד חשוב, מאוד דומיננטי, אז מאוד מאוד קשה לו להתגבר על הדבר הזה. ואז ברגע שזה כך, אז אתה מתחיל להימשך אחרי כל מיני דברים שהם מותר. קרה בחברה שאתה חי, אז לא תלבוש בצורה מסוימת, וזה בעצם הצורה שבה צריכים לחיות, ושיהיה לך מכונית, אני יודע, במודל מסוים, ושיהיה לך בית ומטראז' מסוים. כל מיני דברים שטותיים כאלו, שהם משחקים תפקיד מאוד חשוב בעולם המושגים של מתוך אותה חי, ואז אומרת, זה גורם לרדוף אחרי המותרות, ואז אומרת, אתה תרחק. כן, אז צריך לדעת, זה לא קורה חברת שרים, זה יכול להיות חברה של אנשים רגילים, אבל שהסטנדרטים שלהם הם סטנדרטים גבוהים מהרגיל. ויקר מן הכל הוא ההתבודדות. אפשר לקרוא את זה במילעיל, ההתבודדות. כי כמו שמסיר מעיניו, אבל בכוונה לא קראתי את זה ככה, ענייני העולם, כן מעביר חמדתם מליבו. כבר הזכיר דוד המלך עליו השלום בשבח ההתבודדות ואמר, ייתן לי עבר כעונה עופר וישכונה, הנה הרחיק נזות עדים לליבן סלע. כן, הרמח"ל מזכיר את ההתבודדות רק בפרישות. את ההתבודדות כדרך חיים רק בפרישות. לא מדובר פה בזמנים שאדם מייחד לחשבון נפש. זה כבר ראינו בזהירות. לא לזה קורה התבודדות. כן, זה שאדם מייחד לעצמו זמנים שבהם הוא חושב עם עצמו, מה שנקרא חושב על עצמו, חושב מה הוא רוצה להשיג, בוחן את הדברים, זה כבר בזהירות, כדי לחוס את הזהירות שלך, נכון? ככה הוא אמר שם. הוא אמר שנראה לו שצריך לעשות את זה כל יום, את הדבר הזה. התבודדות זה ניסיון להקטין את המגע החברתי עד למינימום. והתוודות. ולפעמים יכול להיות שאדם, יש אנשי מעלה שצריכו לעשות דברים מהסוג הזה, שאם כל הקשר שלו לבני אדם, נגיד אותו איזה תפקיד ציבורי, שהוא אחראי על ציבור, אני יודע, אפילו רב או משהו כזה, שבאים ושואלים אותו, מטרידים אותו, הוא יודע הרבה פעמים לנתק את עצמו מהמציאות הסובבת אותו. כן, זה צריך הרבה עבודה עצמית בשביל דבר כזה. כן, אז ההתבודדות כאיזשהו מגמה להקטין את המינימום הנצרך, עד למינימום הנצרך במגע עם העולם, עם החברה, הוא חלק ממה שנצרך כדי לעורר את המחשבות האלו של הפרישות. כן, לכן ההתבודדות במילה אל, אני חושב שזה איזשהו משהו שקשור יותר לזהירות, לחשבון נפש של הזהירות, ולא מעבר לדבר הזה. כן, כי פה מדובר שוב על התוודות כאיזשהו דרך חיים, ולא רק כפרקי זמן קצרים שהאדם מייחד את עצמו למחשבות, אם זה יהיה בחוץ או אם בחדר, זה לא נפקדים. כן. ומה שצריך להיזהר בקניית הפרישות הוא שלא ירצה האדם לדלג ולקפוץ אל הקצה האחרון שבו רגע אחד, כי זה ודאי לא יעלה בידו. כן, אי אפשר לקחת את התוצאה הצופית הרצויה ומיד ביום הראשון כבר לחשוב על זה, אלא יהיה פורש והולך מעט מעט. היום יקנה קצת ממנו, מחר יוסיף עליו מעט יותר, שזה רגע יתבוא לגמרי, כי ישוב לו כמו טבע ממש. תראו, אנחנו בעזרת השם, מהמדרגות הבאות, מתארה, ופרי שדאי חשוב לי לראות שנראית את הפרטים בפנים, כמעט את כולם, כדי שנדע להבחן, והרבה פעמים שלא טעויות בזה, מה ההבדל בין מה שנקרא כבר מדרגה של פרישות לבין מה שנקרא דברים שהם נצרכים לנו כדי שנצליח להתגבר על כל מיני בעיות בסיסיות יותר. כמו שהזכרנו, יש ודאי דברים שאדם יכול להגיד לעצמו, אני עכשיו מונע את עצמי כל מיני דברים, ולא כדרך חיים. כן, כאמצעי ריפוי, כאמצעי ריפוי זמני, ובהחלט יכול להיות גם במדרגות הקודמות. שוב, אחרי הפרישות, כן, מפה והלאה, אנחנו עכשיו הפכנו להיות אנשים שהקטנו עד למינימום את המגע שלנו עם העולם החומרי. כן, עכשיו התארה זה אצל אנשים מהסוג הזה. כן, רק צריך להבין, אנחנו כל פעם נתקדם, צריך קצת לפתח את הדמיון על מה מדובר. כן, כל מדרגה היא בעקבות המדרגה הקודמת וכוללת את המדרגה הקודמת. כן, פרישות זה לא זמנית, כן, איזשהם אמצעי ריפוי זמניים קיימים גם במדרגות הקודמות. כן, הפרישות כמדרגה פירושה שעכשיו האדם באופן קבוע, כמו שאמרנו, שהנקיות פירושה שבאופן קבוע הוא לא עושה עבירות, לא מדורייתא ולא מדרבנן. תכף שתהיה נפילה, אבל זה ודאי לא חלק מהיום-יום שלו, מהמצב השבועי שלו שהוא כולל עבירות. כך גם הפרישות. כן? הקטנה עד למינימום את המגע החומרי היא קיימת פה. רק להזכיר עוד דבר שהסברנו, מדובר עדיין בכבישה. כן? לא מדובר שאדם הגיע לאיזשהו מצב של טהרה פנימית, כן, במובן של התנקות לגמרי מתוך מנטיות חומריות, אלא מדובר שהוא מצליח מאוד לכבוש את הנטיות החומריות עד כדי שהוא לא מביא אותם לפועל בשום ביטוי מעשי. הוא לא מביא אותם בפועל בשום ביטוי מעשי של הנאה יתרה ממזון, הוא לא מביא אותם בפועל לשום ביטוי מעשי של התרועעות בחברה יותר מאשר מה שנצרך לנפש שלו, לטבע שלו, מה שנצרך לחברה וכן הלאה.
יש את הנטיות אבל?
הנטיות אבל קיימות, אבל הוא מצליח לחסום אותם. עכשיו כמובן, רק שנבין, כדי להצליח לחסום אותם אתה כבר צריך להיות מאוד, הם יהיו מאוד מאוד חלשות יחסית למה שיש אצל בן אדם רגיל. בן אדם רגיל לא יצליח לעשות את זה, וגם אם הוא יעשה את זה הוא יערוק את עצמו, זאת אומרת הוא יפך להיות משובש, משובש בנפשו. כי אי אפשר לחסום, חייבים לבנות בהדרגה, כמו שאומר רמך לעצמו, אתה לא תצליח. אני אומר, וגם אם תצליח, אז תהיה בן אדם משובש. אז אולי בנית והרסת יותר משהו מה שבנית. עכשיו, אנחנו בעזרת שם ניכנס לתארה. התארה, להבדיל מהפרישות, היא כבר משהו שנוגע לפנים של הנפש. כלומר, אם בפרישות אנחנו דיברנו יותר על נפקמינות מעשיות, שאין לך בפועל מעשים שהם באים כתוצאה מתאוות יתר, חושב שהם לא איסורים, אבל גם את התאוות יתר אתה לא מוציא לפועל, אבל לא בנית משהו מבפנים, בתארה אנחנו מתחילים לבנות את העולם הפנימי. אני הייתי אומר שמהתארה והלאה כן, יש יותר דגש על בנייה, כן, של הפנים של הנפש שלנו. כן, ובמה כבר נבין שהעיסוק בפנים הוא עיסוק הרבה יותר מורכב, הרבה יותר קשה, ומצריך כבר איזושהי מדרגת חיים מאוד גבוהה באופן יחסי. אז אומר פה הרמח"ל, התורה היא תיקון הלב המחשבות. הלב פירושו הרצון, הרגשות, והמחשבות זה המחשבות. עכשיו, אין הכוונה היא לתקן את הלב והמחשבות מדברים שהם עבירה, לא תחמוד. זה כבר בזהירות אולי, ואולי בנקיות. הרהורי עבירה שקשורים לעריות, זה כבר בנקיות. אלא פה מדובר במחשבות שהן לא אסורות. לא מדובר במחשבת עבודה זרה. במחשבות שכמו שאמרנו. מדובר במחשבות שאין שום בעיה לחשוב אותן. מבחינת ההלכה, אבל במדרגה הזאת כבר זה מתחיל להפריע. כן, על זה מדובר. וזה הלשון מצנו אצל דוד שאמר, לב טהור ברא לי אלוהי. ועניינה, שלא יניח האדם מקום ליצר במעשיו, אלא יהיו כל מעשיו על צד החוכמה והיראה, ולא על צד החטא והתאווה. זאת אומרת, גם את הדברים הטובים שהוא עושה, הוא עושה אותם מתוך טהרת לב. אין לו שיקולים זרים, רק שיקולים טהורים. זה בעצם לשמה. רק במדרגת הטהרה, אנחנו רואים את המפורש בהמשך שלו, האדם מסוגל להתמודד על בעיות של חוסר לשמה. חוסר לשמה לא במובן של לומד לשם הקנתה, זה כבר חוסר זהירות. אלא הכוונה שמעורב לו כל מיני רצונות ככה גם כן נמוכים. בדחפים שלו ללמוד תורה, או בדחפים שלו לקיים את המצוות, וכן הלאה. רק פה אפשר להתחיל להתמודד עם הדברים העדינים האלו שהם בכלל לא עבירה, והם עניינים של מחשבה והרגשות וכדומה. וזה אפילו אומר הרמח"ל במעשים הגופניים והחומריים, שאפילו אחרי התנהגו בפרישות, כן, כמו שאמרנו, הטהור הוא גם פרוש, דהיינו שלא ייקח מן העולם אלא הכרחי, וכך הוא כבר חי, כן? עדיין יצטרך לתאר לבבו ומחשבתו, שגם באותו המעט אשר הוא לוקח, לא יכוון אל הנאה והתאווה כלל, אלא תהיה כוונתו אל הטוב היוצא מן המעשה ההוא על צד החוכמה והעבודה. כן, החוכמה, הכוונה, אם אפשר על פי השכל לקבוע מה טוב יוצא מזה, אז זה יהיה המניע שלך. ואם על פי העבודה, על פי מה שמתברר בתורה, שזה רצון השם, זה יהיה המניע למעשה שלך. כן, זה מאוד קשה להתמודד עם הדברים האלה. ואומר הרמח"ל, בוא נדלק קצת על זה, ואומנם צריך שתדע שכמו ששייך טהרת המחשבה במעשים הגופניים אשר הם מצד עצמם קרובים ליצר לשיתרחקו ממנו ולא יהיו משלו, כן שייך טהרת המחשבה במעשים הטובים הקרובים לבורא יתברך שמו לשלו יתרחקו ממנו ולא יהיו משל היצר, והוא עניין שלא לשמה מוזכר בדברי רבותינו זכרונם לברכה פעמים רבות. זאת אומרת, מקודם אומר הרמח"ל, דיברתי איתך, נגיד אדם אוכל, אז אדם פרוש שאוכל, בוא רק נסמן את המדרגות נגיד. אדם לא זהיר שאוכל, אז הוא אוכל בלי לבדוק את הכשרות. נכון? הוא לא זהיר. אדם זהיר, הוא ככה בודק בדיקה לא רצינית את הכשרות. אדם נקי, בודק את הכשרות של המזון שהוא מכניס לפה בצורה תקינה. נכון? בצורה מלאה. גם מכל מיני, ככה, כל מיני דברים שלנו בת ראשון לא נראים, אבל אם ההלכה אומרת, אז הוא עושה. זה ענקי. הפרוש, לא רק שהוא עבר את כל הבדיקות של המזון, הוא גם מכניס לפה רק מה שנצרח לצורך קיומי, או לצורך, כמו שאמרנו, הרחבת הנפש. כן, כמו שאמרנו, הפרוש הוא, זה לא איזה אחד שלא אוכל גם בשביל לשמוח. הוא אוכל גם בשביל לשמוח, אבל רק מה שנצרח. לא מעבר למה שנצרח. זה הפרוש. אבל עדיין יכול להיות שמה שמניע אותו לאכול זה יהיה זה גם רצונות ליהנות מהאוכל. כן? בוא נתן דוגמה. הפרוש אחרי הרבה בדיקות אצל רופאים, וזה הגיע למסקנה שאדם כמוהו עם טבע גופני כמו שלו, צריך כל בוקר לאכול שתי פרוסות לחם עם גבינה. זהו, לא יותר מזה. הנקי אוכל ארבע פרוסות. העיקר שהגבינה תהיה בהכשר טוב. אבל הפרוש אומר, לא מספיק לי הכשר, אני גם רוצה לאכול רק את המינימום. אני אוכל שתי פרוסות. עכשיו נשאל את הפרוש, תגיד, מה מניע אותך לאכול? הוא אומר, בא, תשמע, אני מחכה לבוקר, אני מאוד נהנה מהגבינה הזאת. אבל הוא פרוש. כי בסופו של דבר הוא הקטין מבחינה מעשית עד למינימום את המגע עם העולם החומרי.
מה שאמרנו, שהנטיות נשארות בעולם?
הנטיות נשארות. סביר להניח שעם התלהבות כזאת שהוא מחכה לבוקר, הוא גם לא צריך להיות פרוש, אבל... כן, סתם הגזמתי. אבל בעיקרון, זה משהו שמעניין אותו. מעניין אותו, זה לא חלק ממה שבסופו של דבר יוצא לפועל, אבל זה חלק מהדברים שנמצאים במחשבות שמניעות אותו לאכול את המזון הזה. אבל בפני המעשית, תכלס, הוא לא עבר על הלכות הפרישות שהוא הכתיב לעצמו. בא טהור ואומר לעצמו, תשמע, אני צריך לאכול רק מתוך מחשבות של בריאות הגוף. זה לא קדוש טהור. הוא לא אומר, אני אוכל כדי לתקן את אותם מימדים מקולקלים שנמצאים בתוך חלקיקי הגבינה שנמצאים פה. זה בעזרת השם אנחנו נגיע. זה קדוש. כן? הטהור, הוא לא מגיע לדרגה כזאת. הוא לא מסוגל לעשות את זה. דרך אגב, גם זה שהוא יגיד שהוא עושה את זה, זה לא מסכמין את הסלט. כן, קדושה זה לא דיבורים. כן, זה מדרגה. זה משהו שקשור לרצונות. אחרי שאני מבינים טוב את הרמח"ל, אז מבינים איזה מדרגה היו גדולי ישראל, אז פתאום אתה מקבל איזה עירת רוממות קצת. אני יודע, מכולם. מלהבין על מה מדובר יחסית לבני אדם רגילים. כן. הטהור, הוא אומר לעצמו, תראה, אני עכשיו מאוד מפריע לי, אני כבר פרוש, אני אוכל רק שתי פרוסות עם לחם בבוקר, עם גבינה, לא אוכל, עושה את השכבה של הגבינה בעובי חצי סנטימטר, בדיוק כמו שאמר הרופא. לא חורגת אצלי. אבל תשמע, אני אומר את האמת, אני מאוד נהנה מזה, זה כיף לי וטוב לי. בא הטהור ואומר ככה, תשמע, אם אני רוצה לענות מזה בשביל לעורר את שמחה, זה טוב. אם אני רוצה לאכול את זה, אם מה שהמחשבות שלי שככה נמצאות בגולגולת שלי לפני שאני הולך לאכול, זה כדי להיות בריא ולהחזיק את הגוף, זה טוב. אבל אם יש בי גם כן כל מיני רצונות כאלו לענות מהטעם של הגבינה, זה לא טוב. כי אמנם אם ליהנות מהטעם של הגבינה כדי לשמוח, זה טוב. אבל ליהנות מהטעם כדי ככה, בשביל חוש המישוש הזה שדיברנו על הפעם הקודמת, זה לא טוב.
אז לא יאכל?
לא, הוא ימשיך לאכול. הוא צריך עכשיו לבנות. קודם כל הוא גילה את הבעיה. אנחנו לא באמרנו איך בונים את זה. אבל הוא צריך לבנות בעצמו את המחשבות הנכונות כשהוא ניגש למזון, נניח. ככה זה ביחס לכל פעולה שהוא עושה. כן? הוא נגיד הולך לדבר עם חבר, אז הוא אומר, תשמע, אני החלטתי שאני לומד איתו פעם ביום כי זה מועיל לו, אבל זה לא המניע היחיד, או זה מועיל לי, לא משנה, אבל זה לא המניע היחיד שבגללו אני הולך ללמוד, אני הולך לדבר איתו כי ככה זה כיפי כזה. טוב, אז למה זה חשוב לך שיהיה לך כיפי כזה? עזוב לי, כי זה מרחיב לי את הנפש, זה טוב, זה יוצא ידי חובת הטהור. אבל אם הוא יגיד, זה כיף לי סתם ככה, אני יודע, זה קצת מעביר את הזמן, זה יותר נחמד. כן, אז זה מחשבה שהיא בעייתית מבחינת הטהור. כן, בקיצור, כל מיני ניואנסים שקיימים אצלנו במחשבות ובהרגשות שיש בהם איזה שהם דברים שליליים, הם בעייתיים אצל הטהור. ועם זה הוא הולך להתמודד.
אז בדרך כלל קנייה הוא כבר כזה?
מה?
בדרך
הקנייה הוא
כבר כזה, ויש
לו
חושב במחשבות כאלה, זה משהו שישר?
לא.
זה משהו מתעניין במחשבות.
זה מתעניין עכשיו, איך להביא את עצמו במחשבות. אז אנחנו מדברים על זה רק את המדרגה. אז המדרגה, כלומר, כשהוא כבר טהור, אז זה אומר שאין לו מחשבות מסוימות. זאת אומרת, כל המחשבות שלו והרגשות שלו הם טהורים. לכן זה נקרא טהור. אין פה שום דבר ככה שיש בו איזשהו משהו רע. כן? בעולם ההכרתי שלו. כן, אנחנו מדברים על מחשבות והרגשות שהן בהכרה שלנו. לא מעבר להכרה שלנו. מה שכלול בהכרה שלנו מגלה בפגמים. ואולם אומר הרמח"ל, כבר נתבארו דברי החכמים זיכרונם לברכה, שיש מינים שונים של שלא לשמה. יש מדרגות שונות. הרע מכולם הוא שאיננו עובד לשם עבודה כלל, אלא לרמות בני האדם ולהרוויח הוא כבוד או ממון. זה לא לשמה שהוא תת זהירות. זהו שאמרו בו נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו, ועליו אמר הנביא, ונעיך את תמי כולנו ובגד עדים כל צדקותינו. זה לא לשמה כזה, בדרך ארץ שקדמה לתורה צריך להתמודד איתו. זה פשוט, זה אדם שהוא לא זהיר בכלל. ויש מין אחר של שלא לשמה, שהוא העבודה על מנת לקבל פרס. ועליו אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אך על כל פנים, מי שלא הגיע אדם מתוך שלא לשמה, אין לשמה, הרי רחוק הוא משלמותו. זאת אומרת, אם הוא עובד על מנת לקבל פרס, וראינו שזה לגיטימי, זה מה שאומרים חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, מתוך שלא לשמה בא לשמה. הרמח"ל אומר, בזהירות זה המחשבות שהם גורמים את המוטיבציה להיות זהיר, נכון? הוא אמר שלוש מחשבות, נכון? הרי אדם שהוא לא זהיר זה אדם שנמצא במדרגה הכי הכי בסיסית. עכשיו הוא רוצה לשכנע את עצמו להיות זהיר, אז איך הוא שכנע את עצמו? הוא יגיד את עצמו, הוא לא שרוי בזה. אז אמר הרמח"ל, יש שלושה סוגי בני אדם. יש את הבן אדם האמוני, זה רוב בני אדם, תגיד להם שזה מה זה משתלם, אחרי שהם ישקיעו פה, יהיה להם מה זה שכר טוב בעולם הזה ובעולם הבא. יהיה להם כיף, חוויות, הכל יהיה נחמד. זה מחשבה אחת של שכר ועונש. יש מחשבה שנייה, יהיה להם כבוד. נכון? זה אצל אוהבי הכבוד, ואצל אוהבי השלמות, אז אומר, הם ישיגו שלמות. גם אוהבי השלמות, הם לא עושים את זה לשם שמיים. הם אנשים שהם חושבים שזה מאוד ככה נחמד או מאוד טוב שהאדם יתעסק ככה, יתעסק בדברים רוחניים, כי זה גורם לו להיות במצב שלם. הם לא עושים את זה בגלל שכך ציווה השם. הם יודעים שהשם כך ציווה, אבל מה שמניע אותם זה ההבנה שלהם שבדרך זה הם יגיעו לשלמות. מה שמניע אותם זה בעצם הדאגה לעצמם. רק אוהבי השכר והעונש, הם דואגים לעצמם מהעונשים, או דואגים לעצמם לקבל את השכר. אוהבי הכבוד, הם דואגים לעצמם לכבוד, או דואגים לעצמם מהביזיון שעלול להיות כתוצאה מאי קיום רצון השם. ואוהבי השלמות, הם אוהבים את עצמם ורוצים להיות במצב שלמות, לכן הם עושים רצון השם. יש הבדל, ודאי. ככל שאדם יותר, המוטיבציה שלו יותר מדברים קרובים לאמת, או יותר רוחניים, שלושתם הם בסופו של דבר אנשים שהם עושים את זה מתוך רצון להועיל לעצמם. אבל רק השאלה, עם איזה עולם מושגים אתה חי ביחס לעצמך? ודאי שיש להם מהדעת, לכן הוא קורא להם שלמי הדעת. אבל זה לא לשמה, כן, שלא נחשוב. הוא לא זהיר שם. הוא לא זהיר, הוא לא יכול לעשות את זה לשמה. רק הוא עושה את זה בגלל שזה נותן לו שלמות. זה כמו שיש לדוגמה היום הרבה אנשים שאומרים, תשמע, מאז שהתחלתי לשמור מצוות, אני מתחיל להרגיש טוב יותר, מתחיל להרגיש נחמד יותר. האדם צריך רוחניות, אי אפשר לחיות רק כל הזמן עם לאכול ולשתות ולישון. אז אנשים לא שמדברים ככה, זה שלמי דעת. הם לא עושים את זה בגלל, אבל הם מחפשים איזה שהם מצבים של שלמות שהם מצויים בהם. כי זה טוב להם להיות במצב של השלמות, לא בגלל שכך ציווה השם. הם קולטים, הם אומרים, תשמע, העולם המערבי היום מספק לנו המון המון תאוות חומריות. אבל זה לא מספיק לנו, כי בן אדם יש לו גם צד רוחני, אז אני צריך להזין את הצד רוחני, אז אני מזין אותו. איך אני מזין אותו? על איזה זורה מצוות, על איזה אני מרגיש מאוד טוב. זה שלמי דעת. הם לא עושים את זה בגלל שהם מפחדים מאיומים של שכר ועונש, הם לא עושים את זה בגלל כבוד, הם עושים את זה בגלל שלמות, אבל בסופו של דבר הם מחפשים את עצמם. זה לא לשמה. אומנם זה כבר מדרגה שהיא כבר קצת יותר עוזרת להתקרב אל האמת, אבל עדיין לא לשמה. פה אנחנו מדברים על מישהו שעושה את זה בגלל צורך גבוה. עבודת צורך גבוה. כן, עושה את זה בגלל שיש בזה רצון השם. אז אומר הרמח"ל, אמנם מה שצריך לאדם יותר עיון ומלאכה רבה הוא תערוב את האיסור. דהיינו, שלפעמים האדם הולך ועושה מצווה לשמה, ממש, שכך גזר אבינו שבשמיים, כמו שהרבה אנשים עושים, אמנם לא יחדל מלשתף עמה איזה פנייה אחרת, או שישבחו בני האדם, או שיקבל שכר במעשהו, ולפעמים, אפילו אם לא יהיה מתכוון ממש לשישבחו, בשמוח ליבו על השבח ירבה לדקדק יותר. כלומר, למחל, הרבה פעמים אנחנו נראה שבאמת, אדם עושה את זה באמת בגלל שהשלוש הוא ציווה, אבל יש פה ערבוב. הערבוב הזה אצל הטהור זה כבר מפריע. כן? עד לפני התארה אמרנו, לעולם יעסוק אדם, אפילו שלא לשמה. בסופו של דבר, העיקר הוא בסופו של דבר שאתה תעשה מה שמוטל עליך. גם אם המניעים שלך הם מניעים שיש בהם גם צדדים פחותים. מניעים שליליים ממש, אמרנו, זה אין לגיטימציה. זה נוח לו שנצרה שילתו על פניו, לעשות את זה בשביל קנטר או בשביל לרמות וכדומה, זה ודאי אסור. אבל לעשות את זה עם מניעים לא הכי גבוהים, זה לגיטימי. אבל זה לא טהור. תראו סתם ככה, בוא נראה מי זה דוד המלך. ומה שאמר, ומה שדוד המלך עליו השלום אומר, מילי בשמיים ועמך לא חפצתי בארץ. זאת אומרת, אני לא חפש כלום חוץ מאשר לעשות את הרצון של השם. ואמר כמו כן, צרופה אמרתך מאוד ועבדך אהבה. כן, אנחנו נראה, דוד המלך מלווה אותנו כל הספר. כן. בואו נמשיך. נראה עוד קצת, והוא מה שבוחרים אותם שהם עובדי השם בלב שלהם. כי מי שלא נתדבק, פה אומרי הרמח"ל, מי שלא נתדבק אמו יתברך באהבה אמיתית, צירוף, דילקתי קצת, צירוף העבודה הזאת תהיה לו לתורח ולמסע גדול. אומר הרמח"ל, כדי להגיע לטהרה, אתה חייב לעשות דברים מתוך אהבה. כן, ואם הוא לא יעשה את זה מתוך אהבה, אז יהיה לו לתורח ולמסע גדול. כי אומר, מי יוכל לעמוד בזה? ואנחנו בני חומר, ילודי אישה, אי אפשר לנו להגיע לזיקוק והצירוף השלך. אמנם אוהבי השם וחפצי עבודתם, הנה שמח ליבם, עבודתו, הנה שמח ליבם להראות אמונת אהבתם לפניו, יתברך הוא יתעצם בצירופה ותערותה. מה שאין דוד עצמו מאמרו עבדך אהבה. פה הרמח"ל מלמד אותנו, שבתארה כבר אנחנו זקוקים למדרגה שנקראת אהבת השם. אנחנו נראה, זה לא שיא השיאים של אהבת השם, שזה נמצא בחסידות, אבל בוא נגיד איזושהי מדרגה חשובה של אהבת השם אנחנו צריכים כבר פה. טוב, בוא נמשיך לדרכי קניית התארה. אנחנו לא נתעכב על הדרכים, כי סך הכל זה לא מעשי מבחינתנו כל כך, אבל זה יותר הסביר לנו. ניקח משם את הדברים שהם נצרכים להסבר של המדרגה הזאת. הנה הדרך להשיג המידה הזאת, קל הוא למי שכבר השתדל והשיג למידות השניות עד הנה. כן, אנחנו שוב, אנחנו דברים כבר אחרי שהוא פרוש, עכשיו הוא בא לטהר. כי הנה כשיחשוב ויתבונן על הפשטות תענוגי העולם ותורתיו, כמו שכתבתי למעלה, מאס בהם ולא יחשבם לרעות וחסרונות. זה דבר חומרי, הרי זה כדי לרכוש את הפרישות, אתה כבר צריך את המחשבות האלו. החשוב והגס, הוא ויתאמץ אצלו יותר ממש חסרונות רעות, ולא שיקל לו להיבדל מהסירה מליבו. כן, זה השוני בינו לבין הפרוש. הפרוש, כן, הוא מתבונן, מבין שזה דברים רעים, וכתוצאה מזה הוא מתרחק מהם. אבל לא מספיק יתאמץ אצלו ממש שהם חסרונות. ברגע שמתאמץ אצלו ממש שהם חסרונות, אז הוא יצליח להסירה מליבו, על כן כל מה שיעמיק ויתמיד להכיר פחיתות החומריות ותענוגיו יותר יהיה נקה לו לתאר מחשבותיו וליבו של אופות אל יצר כלל או שום עשוי הנעשים, אלא הנעשים החומרים כי אנוס לא זולת. אמנם כמו שתארות המחשבה חילקנו לשני חלקים, אחד במעשים גופניים ואחד במעשי עבודה, כן העיון המצטרך כדי לקנותה יתחלק לשניים. כן, הרי אמרנו שיש תארה במעשים החומריים ויש תארה בקיום המצוות. כי נהיה לתאר מחשבתו במעשה גופניותו הדרך הוא להתמיד הסתכלותו על פחיתותו על מתן עוגה, כמו שכתבתי. הוא תאר מחשבתו במעשה עבודתו, הרבה התבוננותו על תרמית הכבוד וכסביו, וירגיל לעצמו לברוח ממנו, אז ינקה בעת עבודתו מנות על השבח ועל התהילה שעלו בני אדם, ותהיה מחשבתו פונה בייחוד אל אדוניה. שהוא תילתנו והוא כל טובים של מותנו. דרך אגב, מפה רואים שהרמח"ל מבין שעיקר הבעיה של המחשבות המעורבות זה מחשבות של כבוד. פה, במדרגה הזאת. כי סביר להניח שבמדרגה הזאת, כבר ראינו את זה, דיברנו על זה, כבר בנקיות יחסית משתחררים מהמחשבה לעשות על מנת לקבל פרס. ממש ברמה הכי נמוכה. כבר אז מתחיל איזשהו משהו שהוא קשור לעשייה מתוך אהבה, ואז אבל סוף סוף הכבוד כן משחק תפקיד. כן משחק תפקיד, ולכן האפשרות להשתחרר מהכבוד, ממחשבות הכבוד, היא רק פה בתארה.
אפשר לדבר על נקות מהכבוד.
כן, אבל נקות מהכבוד במובן של איסור הכבוד. יש איסור רדיפת כבוד. זה חלק מגאווה. מאיסור הגאווה. אבל גם אם אדם מתנקה מזה, שהוא לא אחד שרודף אחרי כבוד, אז הוא לא עובר על האיסור של רדיפת הכבוד, או על המידה הזאת המגונה של גאווה, אבל סוף סוף הוא לא נקי ממחשבות מסוימות שהן קשורות לעניינים האלו. ומן המעשים מדריכים את האדם, זהו הזמנה לדבר העבודה במצוות. טוב, זה כבר יותר קשור לשם, אני לא חושב שזה מלמד, זה לא פרטים שלומדים על הכלל, לכן נדלג עליהם. בואו נמשיך הלאה. בואו נראה את סוף, את המשפט האחרון. ומיעוט ההכנה גורם לסכלות הטבעי הבא מצד החומר שלא יגורש מתוכו, והוא מבאיש את העבודה בסרחונו. מה הוא מתכוון להגיד? וזה דבר שאני חושב שכולנו צריכים להבין אותו, כי גם כבר בנקיות צריכים להתחיל להבין את העניינים האלה. דיברנו על זה, אבל נחזור על זה שוב. יש לכל אחד מאיתנו, זאת אומרת, אם אנחנו תמיד נחשוב למה אנחנו עושים עבירות, או למה אנחנו עושים טעויות, או כל מיני דברים שלא היינו רוצים לעשות אותם, אז תמיד שנשים לב, בזמן שאנחנו עושים את הדבר הלא רצוי, אז יש אצלנו, או נגיד לפני, שאנחנו עושים איזשהו משהו לא רצוי, יש אצלנו כל מיני מחשבות שהדבר הזה הוא משתלם, שהדבר הזה כדאי, שלא כדאי לא לעשות את זה. כי לפעמים אתה לא כל כך בטוח שזה כדאי, אבל נראה לך שנגיד לא לעשות את הדבר השלילי, זה ודאי לא כדאי. כן? זאת אומרת, לא תמיד יש לנו איזשהו מין רווח ככה בולט מול העיניים בדבר הכדאי, אבל ברור לנו שהפרישה ממנו, כלומר הדבר שהכדאי שהוא העבירה, לא ברור לנו שהפרישה ממנו היא רצויה כרגע. כי זה נראה לך נגיד שאתה תסבול קצת, או תצטרך להתאמץ ככה מעבר למה שבא לך עכשיו להתאמץ. לזה קורא הרב חל סכלות טבעית שבאה מצד החומר. כי סכלות טבעית שבאה מצד החומר פירושו שעצם החיבור שלנו אל החומרנות, כי אנחנו, יש בנו גוף, זה גורם לנו לצורות חשיבה מסוימות שמפריעות לנו לראות בצורה בהירה את האמת, והן יוצרות אצלנו תשטושים. וכמו שתראו, לפעמים יש אנשים ש... הרופא הגביל אותם לאכול משהו מסוים. לא באמת, יש להם מחלות, הם גם מחלות לב, כבר מסוג הזה. אתה אומר להם, תשמע, מה אתה אוכל את החמין השמן הזה? מה אתה השתגעת, אחד במצבך? לא, עזוב, חיים פעם אחת. אני אגיד לו עד 120. זה ירצה שיגידו לו ביום הולד. כן. ואז הוא עושה את השטות, שהיא יכולה להיות קריטית מבחינתו. לא, הוא יודע גם את המשמעות של זה. מה גורם לו להגיד את זה? הוא חכם, הוא מבין, זאת אומרת, הוא מבין את המשמעות. בוא נגיד, אתה אומר לו, אל תעשן. זה כתוב על כל קופסת סיגריות, לא. משרד הבריאות עושה, קובע שהעישון אסור לבריאות. בכל אופן, הוא פותח את הקופסה, הוא רואה את זה, והוא מעשן. מה גורם לו? גורם לו דחף. מה הדחף הזה עושה? הדחף הזה... יוצר אצלו איזשהו עיוות בשכל של האמת. ובזמן שהוא עושה את זה, זה מקהה את העוצמה של האמת שהתבררה אצלו אפילו נניח באיזשהו שלב, ויצרה אצלו נגיד איזשהם רצונות להתרחק מהדבר הזה, והנטיות החומריות יוצרות את התשטוש הזה. כאילו מה יקרה? זה לא יקרה שום דבר. זה כבר מביא, כבר פחד. כל הדוגמאות של כל אלה שחיו עד 130, עם סיגריות ואלכוהול ושומנים ודברים מסוג הזה, והוא כנראה גם יהיה גורלו ישפר להיות כגורלם. כן, אז זה הכוונה של הרמח"ל, שהוא אומר יש שכלות טבעית שבאה מצד החומר. ופה בתארה השכלות הזאת הוא מבאיש את העבודה בסרחונו. האדם פה במדרגה הזאת הוא מתחיל להרגיש שהמחשבות האלו שקיימות אצלו כתוצאה מהנטיות החומריות והרגשות שקיימות אצלו, זה סירחון. מה שאצל אדם רגיל בכלל זה בכלל לא נחשב רע. כן, פה עד כדי כך יש קריאה מהדברים האלו שהוא ממש מרגיש את סירחון זה שיש אצלו שהם דברים עשו את זה. אבל שוב אני אומר, התופעה הזאת קיימת בכל מדרגה, ובאמת גם במדרגות יותר נמוכות צריכים להתמודד איתה ביחס לקלקולים שהיא מייצרת ביחס למדרגה ההיא. אבל ככל שהמדרגה מתפתחת, אז הראייה של השלילה שיש בדברים מהסוג הזה היא גדלה, עד כדי שהרמח"ל פה מתבטא שבמדרגת ההתארה הדברים האלו מוגדרים כסירחון, אף על פי שהם לא גורמים לו לעשות עבירות. רק שנבין, הוא קורא סירחון לאיזה מין נטיות חומריות שגורמות לו לערב מחשבות נמוכות עם העבודה שלו, עם האכילה שלו והשינה שלו וכל הדברים הפיזיים שלו. טוב, אז רצה שם.